הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 51. ולפני שנתחיל, אני אזכיר שאם אתם מתחברים למה שאנחנו עושים, אם אתם חושבים שהתוכן הזה חשוב, אם אתם חושבים שהפודקאסט חשוב, והפודקאסט הוא רק קצה המזלג של הגיליונות ושל המאמרים שאנחנו עושים, שזה בגדול מיטב ההגות השמרנית שיש לימין הישראלי להציע, אז אנחנו מזמינים אתכם שוב, כמו בכל פרק, לעשות מנוי 7 שקלים לחודש למנוי דיגיטלי, 10 שקלים לחודש למנוי פרינט, שיגיע לכם לבית כל 3 חודשים בדואר. הנחות לאירועים שלנו, כמו האירוע שאנחנו עושים ביום חמישי הקרוב, על משבר ההסברה שיש לנו, עם אורחים כמו ברק הרשקוביץ, ועוד דברים רבים וטובים, אז קישורים למנוי בתיאור הפרק, ואנחנו נתחיל. והיום אני שמח לארח את עמיעד כהן, מנכ"ל המרכז לחירות ישראלית. אלן.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, עייפים החיצוצים.
עייפים החיצוצים, יפה. זה עוד לא שמעתי. תראה, אנחנו יזמנו את הפרק הזה כי רצינו לדבר על הנקודה הנוכחית בזמן. עכשיו, מה זה הנקודה הנוכחית בזמן? יש את הנקודה בזמן באמריקה, עם הימין השמרני שם, מה שקורה, אולי נגיע לזה, אבל יש את הנקודה הנוכחית בזמן גם פה, במדינת ישראל. לא צריך להרחיב יותר מדי, אבל הפרשיות שמתפוצצות לנו על הראש בשבועות האחרונים, איזושהי התפוררות של, אפשר אפילו לומר, מערכת אכיפת החוק, מערכת שלטון החוק במדינת ישראל. בין אם זה עם הפצרית והיועמשית וכל הדברים שכולנו מכירים, ואנחנו רצינו לדבר על איך צריך להתייחס לזה, איך צריך להסתכל על זה, גם מנקודת המבט הספציפית שלנו, של ימין שמרני ישראלי. אז אני רוצה להתחיל בשאלה פתוחה, פשוט איך אתה מסתכל, למש, איך אתה חווה את מה שקורה פה בשבועות האחרונים, ואנחנו נתקדם משם.
אז קודם כל, אם יש תפקיד אחד למדינה, זה מערכת משפט, אכיפת חוק, שמירה על קניין הפרט, שמירה על החיים של הפרט, שכוללת מהצד השני מערכת של תביעה, מערכת של כליאה. בעצם מנגנון החשוב ביותר במדינה זה מערכת החוק. זה יותר חשוב מרווחה, זה לפעמים יותר חשוב אפילו מסבסוד של מערכת חינוך. כי אם המדינה לא תממן חינוך ולא תממן רווחה, הכוחות המקומיים יעשו את זה. אבל אם המדינה לא תעשה מערכת חוק ואכיפה של חוק, הכוחות המקומיים יעשו את זה, וזה נורא והיום. זאת אומרת, אם יש תפקיד למדינה, זה יצירת המסגרת היציבה, החוק הקבוע הסדור, שעל בסיסו מגיעה יזמות ויצירתיות, מגיעה היוזמה האנושית, הפעולה האנושית, בסדר?
זה הבסיס, ואגב, אני רק אגיד, אפילו את זה, את הקצת כוחות שהם לא כוחות של המונופול, של הכוח של הממשלה, שמתחילים, נאלצים קצת לעשות דברים, אפילו את זה אנחנו מתחילים לראות קצת. בדברים מינוריים, כמו אם זה שאין אכיפה של חסימת כבישים, אז פתאום הימין יחליט שהוא יחסום לשמאל, והשמאל יחסום לימין, זה ההתחלה של הדברים האלה.
מה שאתה מדבר זה הקצה של השוליים.
נכון, זהו, אז צריך להגיד, אפילו את הקצה של השוליים כבר מתחילים קצת לראות, אבל כן.
אבל צריך להגיע לליבה. הליבה היא שאדם קם בבוקר, ויודע שהוא דורך על קרקע יציבה של סדר ציבורי. הליברטריאנים, כן, מאמינים שאין שום חשיבות לשום מערכת סדורה. בקניה, בסדר, או בזימבבווה, אין שום מערכת סדורה, no offense לאנשים מקניה וזימבבווה, אבל יש שם ליברטריאניזם טהור באיזושהי צורה, אבל אין שם שוק חופשי ואין שם צמיחה של ההייטק העולמי. כי אין שם מערכת של סדורה של חוק. ואם יש דבר שמדינה צריכה, זקוקה, כדי לצמוח, לסגזג, כדי לסגזג לחברה האנושית, זה מערכת סדורה של חוק. ולכן, הפירוק של מערכת החוק, הנוכחית והסדרים המושחתים שיש בה, שהיא טובה לכשעצמה, היא רעה מאוד בטווח הארוך.
מה טוב כשלעצמו?
טוב שלעצמו זה שמתקנים מערכת שהיא מסואבת. האם עדיף מערכת מסואבת מאשר לא מערכת בכלל? דילמה מעניינת. אני מעדיף מערכת מסואבת כרגע על שם, על פני כאוס טוטלי, איזשהו סדר, אבל את הסדר הזה המעוות צריך לתקן. ולתקן את הסדר הזה צריך לעשות אך ורק על ידי, ופה הכלל, אלטרנטיבה פוזיטיבית. זאת אומרת, אנחנו לא קמים בבוקר ואומרים, יהי, פירקנו את הפצרית, פירקנו את היום משית, על הפנים. אנחנו צריכים חוק וסדר.
כלומר, השמחה לעד שיש, אתה לא מתחבר אליה.
לא מתחבר לשמחה לעד.
שיש אותה במקומות מסוימים.
חבל מאוד, כי הם הופכים את הפוליטי לאישי. יש כתבה מהארץ משבוע שעבר על איזה אחת שקלטה שהגבר בהיסטוריה לא משתתף יותר במטלות הבית, אז היא עזבה את בעלה והלכה להתחתן עם איזו עוד אישה אחרת ומצאה את האושר שלה. כשהאישי הוא הפוליטי, זה מחלה. וכשהפוליטי הופך להיות אישי, זו גם מחלה. אנחנו צריכים לדעת להפריד בין האישי לבין הפוליטי, לחיות חיים נעימים בבית, אנשים טובים ונחמדים מנהלים מרחבים פוליטיים, אבל צריך לדעת להפריד, להתייחס לפוליטיקה שלה כשנה עצמה. זאת אומרת, הבעיה שלי זה פירוק המנגנון. הבעיה שלי זה העיוות של המנגנון. אותה פצרית תידון בפני בית משפט, תלך לכל, לא תלך לכל, לפחות מנושא עכשיו. עכשיו השאלה זה איך משקמים מחדש את האמון בין האזרחים לבין מערכת אכיפת החוק, את האמון בין השוטרים לבין מערכת אכיפת החוק, את האמון בין האזרחים לבין בתי המשפט. צריך להחזיר את האמון הזה הכי מהר שאפשר. אין דבר יותר חשוב במדינה מתוקנת מאשר הדבר הזה.
איך מתחילים לעשות הדבר הזה?
אז קודם כל במינויים. אני חושב שהמינוי של איתי אופיר בתור פצר הוא התחלה טובה. אני לא מכיר אותו אישית, אבל מהאנשים שביררתי ושמכירים אותו אישית...
אתה יודע, לי דיון עם איזשהו מישהו, רק אני, בעניין הזה, מישהו שאני מאוד מעריך שאמר, והוא כבר באיזושהי נקודת תסכול, ואמר, תשמע, אני לא מהפכן, זה לא הגישה שלי, אבל יש איזשהו שלב, אתה צריך, יש לפרק ולבנות מחדש. עכשיו, ממה שאני מבין, מה שאתה אומר פה, אני, השאלה אם אתה מסכים עם זה, או שלא יש איזו הסתכלות של, תשמע, יש כמה תפוחים רקובים, צריך להחליף אותם, והמערכת כבר תסתדר מעצמה.
לא, ממש לא. תמריצים זה הכל.
Okay.
צריך לבנות מחדש תמריצים, צריך לשנות את מבנה התביעה במדינת ישראל, צריך להקים גוף חזק עם שיניים, אנחנו טוענים את זה כבר 15 שנה של בקרה לפרקליטות, צריך לייצר מנגנונים נוספים, כתבנו על זה, דיברנו על זה ארוכות על המנגנון של הסנאט, של הבית העליון, צריך לשנות את המערכת, אבל לשינוי המערכת הוא לא עולם ישן עד היסוד נחריבה. זה לא. אנחנו צריכים לבוא ולדעת איך מתקנים, וכדי לתקן צריך קודם כל סברה, בריאה, איך מתקנים, ללמוד מהניסיון האנושי העולמי שיש, מנגנונים אחרים, ולהביא אנשים טובים לתוך המערכת. וכל עוד אין לנו אנשים טובים להכניס לתוך המערכת, אנחנו נמשיך עם הסיוב הזה. ואם אנחנו נהפוך את הפוליטיזציה של הסיפור הזה, כן? את המנגנון אכיפת החוק שאמור להיות באיזשהו מקום מוסכם, איזשהו מתח בריא בין הפוליטי לבין הענייני, בסדר? נהפוך את זה ל-100% פוליטי מהצד שלנו, זה גם לא תיקון טוב. אני למשל, קח דוגמה שחצי קשורה, ועדה לבחירת שופטים. אני טוען שהאיזון הפוליטי של החוק שעבר עכשיו של הוועדה לבחירת שופטים, שנבחר שניים משלנו ושניים משלכם, אני חושב שהוא אירוע מעוות.
תזכיר לנו אותו, מי בוחר שם?
עכשיו שינו את החוק לקראת הכנסת הבאה, שיש שם בוחרים שניים, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, אבל כאילו הקואליציה בוחרת שניים, ואז האופוזיציה יכולה לבחור שניים, וזה משהו כזה.
ואם לא מסכימים, אז יש כזה one for you, one for me.
אני טוען שמה שצריך זה אנשי מרכז. השיטה של זה זה 4 חברי קואליציה, 4 חברי אופוזיציה. שצריך 6 אנשים שיצביעו לטובת מועמד.
רגע, 4 חברי קואליציה, ועוד 6
ש... לא, לא, לא. ועדה לבחירת שופטים, זה 8 אנשים סך הכל, 4 נציגים מהקואליציה, 4 נציגים מהאופוזיציה, וצריכים 6 שיסכימו על מועמד. למה זה מוביל? זה מוביל למועמדים במרכז.
שזה יכול להוביל למועמדים פרווה כאלה.
אני רוצה מועמדים פרווה.
בדיוק לפני כמה זמן היה לי את השיחה פה עם פולי ברונשטיין, יכול להיות שראית אותה, היא ממש הולכת עם האתוס הזה של המרכז, ואני כל הזמן דחף אותי איזה משהו, זה מרכז, זה תמיד בסוף נשמע כמו איזושהי פשרה, למה לא לתת, שלך אידיאולוגים מפה, אידיאולוגים מכאן, ותן להם בגבולות המשחק, כמו שצריך,
זה בדיוק ההבדל,
to fight it out, אבל fight it out בצורה...
אתה צודק, זה בדיוק ההבדל ביני לבין מה שפולי אומרת. פולי אומרת, או יאיר לפיד, פולי, בסדר, אותו דבר, בסדר, אני המרכז, זאת אומרת, אין לי דעה, אני תמיד אלך בין הטיפות,
אם עוד תיחס, אתה אומר, אין לי דעה, אבל לא כזה ביקורת.
אני גם אומר את זה בפנים, הכל בסדר, חברים טובים, אני מעריך אותם מאוד, רק היא טועה, בסדר? אנחנו, יש לנו תפיסת עולם, ולך יש תפיסת עולם, זה קשור לטבע האדם, זה קשור ליחסים בין הפרט הכלל, זה קשור לסדר עדיפויות בין חירות לשוויון, קשור להמון המון ערכים, ואנחנו חלוקים, וזה בסדר. אנחנו חלוקים וזה בסדר, אבל הנקודה שבין הקואליציה לאופוזיציה מבטאת את המרכז שבין תפיסת הציבור באותה סיטואציה כרגע. זאת אומרת, המרכז הוא לא נקודה אחידה, אלא היא מתח בין הימין והשמאל, והמקום שבו הציבור תופס את הצד הימני לבין איפה שהציבור תופס את הצד השמאלי. והמרכז בפוליטיקה תמיד ינוע. אם המרכז בפוליטיקה שלפני 150 שנה בארצות הברית, בסדר, היה האם מותר, בסדר, לעשות מס הכנסה, היום השאלה זה אם מס הכנסה הוא 90% או 70%. זאת אומרת, בפוליטיקה יש נטייה להתמרכזות. תמיד אנחנו רוצים לזכות ב-51, שזה נתון בפוליטיקה. אז להגיד אני המרכז, אומר, תמיד אני ארקוד על שתי החתונות. לא מסכים, יש לי תפיסת עולם, יש לי עקרונות. אין לי ברירה, אם אני רוצה להוביל משהו בפוליטיקה הישראלית, אני אצטרך להיכנע ולוותר, כי אני חושב שמס הכנסה צריך להיות המינימום ההכרחי. אם אפשר לעשות מינימום של מס מינימלי במדינה, בסדר, אני אעשה איך לשם.
אבל אתה תוותר על העמדה של בלי מס הכנסה בכלל.
אני אוותר על העמדה של מס הכנסה, כי אין מה לעשות, כי אני גם ריאליסט. עכשיו, הנטייה של להגיד, פוליטיקה היא על השולחן, יש לנו ימין ושמאל, בואו ננסה לייצר מנגנונים שיודעים לאזן ביניהם. אותו דבר, ונחזור למערכת חיפת החוק ולפרקליטות. בסדר? צריך להבין שהתובעת הכללית במדינה היא דמות עם מרכיבים פוליטיים. נתון. אין דבר כזה, יש את מקצוע. יש לתביעה תפיסה פוליטית. צריך מנגנונים מאזנים. אבל צריך להבין...
תן דוגמה סתם לסבר את אוזניהם של המאזינים. יש לך עכשיו פצרית שברוך שהיא או פה או שם. אנחנו כבר, כלומר, לא משחקים את המשחק הזה כבר שאנחנו חושבים שזה איש אובייקטיבי.
התפיסה של היחס בין זכויות הפרט לתפקיד המדינה. לחובת המדינה והאחריות של המדינה. האם עכשיו, היה מאבק הרי כל המלחמה בין יחידה שנקראת דבלה, הדין הבינלאומי בהובלת הפצרית, לגבי חובתנו כלפי אוכלוסייה הפלסטינית. זה פרשנות של חוק או של הסכמים בינלאומיים, שעכשיו לאן אתה לוקח את הפרשנות? לקצה הרדיקלי הנזהר או לקצה הלאומי? הנתיב הפוליטי של אנשי הלכאורה מקצוע, בסדר? ואני עושה עם גרשיים כאלה למי שלא, מי שמאזין ולא צופה בנו, בסדר? זה, הם פרשו את זה לפרשנות הרדיקלית ביותר של לטובת האזרח המוגן AKA הפלסטיני בעזה. אפשר לפרש את זה בעוד 10 דרכים אחרות.
ואת אומר שעד כאן זה לא בעיה. כלומר, כי אתה מקבל את זה שיהיה להם תפיסת עולם. אני, אולי אתה אישית חושב שיהיה להם תפיסת עולם
זה
שצריך.
זה נתון שיש כן. תפיסת עולם. אוקיי. אני רוצה שאנשים שהפוליטים במדינה יכולים למנות את האנשים שתואמים תפיסת העולם שלהם.
ואיך אתה אולי עכשיו לדבר לחששותיהם של, אתה יודע, של מישהו אומר, אוקיי, אז אתה מביא מישהו עם תפיסת עולם שהם פחות מסכימים איתם. בוא נגיד, זה מה שהיה עד עכשיו. עכשיו היה מישהו עם תפיסת עולם במקומות האלה שאנחנו לא הסכמנו איתם. ואחד הבעיות של הימין זה שלא היה איך לאזן אותם. איך אתה כן מאזן אותם?
מאזן, לא
הבנתי את המאזן, עכשיו אתה מחליף את בעלי התפקידים האלה, אני רוצה להגיד שומרי הסף, אבל אתה מחליף אותם במישהו שהוא תואם יותר למה שאני מבין, זה תפיסת המרכז הישראלי.
לא המרכז, לא.
אוקיי,
אני אומר, צריך אנשים שתואמים את תפיסת העולם של ההנהגה הפוליטית. אני טוען, אם הייתי יכול לעשות הצבעה לתובע הכללי ובחירות כלליות כמו בארצות הברית, הייתי עושה את זה. בארצות הברית התובע הכללי הוא דמות פוליטית ב-100%, נבחר לידי טראמפ באופן ישיר. זה התובע הכללי וכל מדינה ומדינה באופן ישיר, חלקם נבחר לידי המנהיג, חלקם נבחר באופן ישיר לידי הציבור. התביעה היא כוח פוליטי, אין פה מקצוע פר סה. יש פה מקצוע עם תפיסת עולם לגבי מה אני אוכף ומה לא, יש פה סדר עדיפויות וכל הדברים ערכיים, והערכים נמצאים ברובד הפוליטי של החברה. עכשיו, ופה חשוב, אחד, צריך לשנות את התפיסה שבתי המשפט פוסקים על פי ערכים, ומתחילים לפסוק על פי חוק. וזה שינוי משמעותי. התפיסה של הפרשנות התכליתית, זאת אומרת שאני מפרש את החוק לפי תפיסת עולם הערכית שלי, היא עיוות של מערכת המשפט. ברגע שיש לנו מערכת משפט מסודרת, אגב, מהירה יותר, יעילה יותר, צריך לתקן אותה גם, בסדר? זה לא דבר שצריך לתקן. ששם יש לאדם את הזכות לבוא ולומר את דברו ולהגן על עצמו. אבל התביעה יש תהליך ארוך מאוד. אגב, הדוגמה הכי טובה, בסדר? זה תביעה ציבורית של נבחרי ציבור, בסדר? מכיוון שנבחרי ציבור הם דמויות פוליטיות, מכיוון שלאותו תובע יש גם אינטרס פוליטי, אז הווה ידוע שלתובע יש אינטרס פוליטי לתבוע את הצווארון הלבן, בסדר? את הדמויות הפוליטיות. ולכן, איך אתה מונע? אז הנה מנגנון איזון, בסדר? אתה נותן, מחייב את התובע הכללי לשימוע ציבורי של חבר מושבעים, כמו בארצות הברית, אנשים רנדומליים, שיאשרו את כתב האישור. ואז גם המשפט נעשה מול חבר מושבעים. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה מעקר את הקליקה הסגורה של אנשי המשפט, נתחיל קודם כל לשלב ראשון רק במשפטים של אנשי ציבור. הרי תחשוב שמשפט נתניהו, שאנחנו עוקבים אחריו כבר כמה שנים, ומי ששוחה בפרטים רואה את המורכבות המשפטית של איזשהו ניואנס של פינה של איזה חוק, שהיחידים שיכולים לפסוק ככה זה אנשי מקצוע, שבאינטואיציה הציבורית אתה מסתכל ואומר, מה זה השטות הזאת? עכשיו רק בעולם משפטי שחי בתוך העולם של דיוקים ודקדוקים משפטיים, יכול לרוב ולחשוב שיש פה איזושהי עבירה חוקית באופן מובהק.
תראי, יש כאלה שטוענים עצם זה שתיארת עכשיו שהציבור בא לקרוא פסקי דין ודברים כאלה, והוא הולך לאיבוד ואומר מה זה השטויות האלה, יש כאלה שיגידו לך, בסדר, ככה זה צריך להיות, הציבור עצמו לא יכול להבין.
ופה אנחנו חלוקים. אין דבר כזה מקצוע שנקרא תביעה. מנגנון הפעלת הכוח הפלילי על אדם, צריך להיות מובן וברור לכולם שיש פה העבירה, ומובן וברור לכולם, בסדר? שצריך לבוא עונש על העבירה הזאת. התפיסה, הרי המשפט הבריטי, הפלילי, הוא משפט עם מושבעים. עכשיו, אנחנו אימצנו את המערכת המשפט הזאת מהמנדט הבריטי פה, אבל אימצנו את זה בלי מושבעים. Mm-hmm. למה? כי כשהבריטים היו פה, היה אסור שלילידים יהיו מושבעים. אז הם לא סמכו על ההמון הזה, אבל תלך לשורש הבריטי. שורש הבריטי אומר, תראו, יש חוק. החוק כתוב על נייר, אבל אנחנו רוצים לבדוק אם המקרה הפרטי תואם את החוק. מי יכול לדעת את זה? הציבור.
האדם הסביר.
האדם הסביר, בדיוק. האדם הסביר זה לא האדם הנאור של אהרון ברק, אלא האדם הסביר שעומד ברחוב ואומר, תראו, השוד הזה, הגניבה הזאת, הטענות שלו, זה לשון החוק, זה מסתדר, והשופט מנהל את הדיון ולא פוסק לבד. אצלנו במדינה אימצנו זאת גישה חוקית מאוד מאוד רדיקלית, שיש בן אדם אחד או שלושה במקרים מסוימים, בסדר, שאומר, אנחנו נגלה את הכל, אנחנו נברר בסוגיות מורכבות מאוד. עכשיו, אם זה שופט תעבורה, צ'יק צ'אק, הדילמה פה, הטרייד אוף הוא לא גבוה, אבל במשפטי רצח, במשפטים פוליטיים בדבר כזה, שלושה שופטים צריך לשכנע אותם, כאילו, זה באמת איזושהי מורכבות הזייתית, צריך לעשות שינוי רפורמה עמוקה מאוד במערכת אכיפת החוק שלנו.
זה גם שינוי תפיסתי של הציבור, מה שאתה מתאר.
נכון.
איפה אנחנו שם? אתה חושב, אני רוצה גם לחתור באמת לעניין הזה, שאני יודע שוב, הדבר שבשבילו באנו לפה הוא לדבר על ה... אוקיי, יש את התהליך של ההתפוררות. ואנחנו מסכימים שצריך לחכות עם השמחה לעד, למרות שלפעמים זה מלהיב, אני יכול להבין אנשי ימין שאומרים, הנה סוף סוף, איך מתנהל חבר שלנו תיאר את זה, המוגלה יוצאת, וכשהמוגלה יוצאת זה טוב, ומסתכלים על זה, וזה אפילו מעורר תקווה באיזשהו מקום. אנחנו רוצים לשים על זה הולד רגע, אוקיי, לפרק, זה יופי, זה מגניב, צריך לבנות את זה. עכשיו, מה שאתה מתאר פה בבנייה זה שינוי תפיסתי. אני רוצה לשאול עד כמה אנחנו קרובים לדעתך לשינוי התפיסתי הזה, וגם לכניסה של מי שאמור להחליף את הדבר. אתה מדבר על מינויים.
אנחנו רחוקים.
כמה אתה חושב?
אנחנו רחוקים. אנחנו רחוקים כי אחד, בתי הספר המשפטים עדיין מחנכים לפי התיאוריה הקודמת, שהשופט הוא יודע הכל, המשפטן הוא המומחה. היום תלך למשרדי הממשלה, המשפטן מנהל הכל. עכשיו אני יכול להגיד לך, אני מכיר מבפנים סיפורים של שחיתויות, שהיועץ המשפטי מממן מהמשרד עצמו, בסדר? את ההזכרה לבת שלו, או לאחותו, לא זוכר משהו כזה, סיפור כזה הזוי ששמעתי לי שבוע שעבר, שכאילו, משהו באמת ברמת ההזוי, והשר לא יכול להתמודד עם זה עם כל מיני פוליטיקות פנימיות, זה מורכב מעין כמותו, אבל המשפטן הוא זה שקובע הכל. וככה ממשיכים להכשיר במערכת המשפט, וכל עוד לא נייצר מנגדוני הכשרה אלטרנטיביים של משפטנים, אנחנו נמשיך להיכנס לתלם הזה. זה אחד. שתיים, פוליטיקאים. כל עוד הפוליטיקאים יהיו עסוקים יותר בפירוק השיטה הקיימת מאשר ביצירת אלטרנטיבה, אנחנו לא נקים אלטרנטיבה. גם המשפטנים שנכנסים לתוך המערכת, גם הם צריכים לבוא לדעת, חבר'ה, שלום, אנחנו באים להציע אלטרנטיבה פוזיטיבית, מנגנונית. אני רוצה לשמוע עכשיו את הפצר החדש, מקים גוף פנימי בתוך הצבא של ביקורת על הפצריה שלו, על התביעה של צה"ל. יש עכשיו הרבה מאוד חיילים שבהלך המלחמה פרקליטות הגיעה להם תביעה, בין אם זה אנשים שבשביעי לאוקטובר שהיכו פלסטינים, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יכול להיכנס אליהם, ויש לנו מערכת של תביעה ארוכה מאוד, וייתכן והיא צודקת, וייתכן ולא. וצריך מערכת בקרה עליהם, משם אפשר להשליך על הקמה עכשיו, לנצל את ההזדמנות עכשיו להקים מערכת בקרה לפרקליטות עם שיניים כמו שצריך. זה תהליכים שצריך להוביל אותם בצורה מסודרת ושיטתית.
ואתה יודע מה הטריק פה בשביל הפוליטיקאים? אמרת שצריך להתמקד בבנייה ולא ב... זה פשוט הרבה יותר קל להתמקד בהרחבה של הדבר הזה. אפילו יש לי כאן ציטוט במקרה מול העיניים עם מאמר שקראתי עכשיו. נגיד של השר קץ שכתב צייץ או לא יודע מה. צעד חסר תקדים שאיש לו עשה אותו לפניי. כמובן נדבר על הדחת הפצרית ו... קריסת המערכת שהעלילה אל אדם. לפוליטיקאי פשוט, אתה יודע, זה ההון הפוליטי המיידי הוא מזה.
כן.
אני מפרק את זה.
אני לא נוטה לבוז לפוליטיקאים באופן אוטומטי. זאת אומרת, גם לפוליטיקאים יש תמריצים, וצריך לכבד את התמריצים שלהם, כי בסוף זאת הדינמיקה של הפוליטיקה.
והתמריצים זה אנחנו אחראים להם כמובן.
נכון, אז אנחנו צריכים א', לייצר תמריצים פוליטיים לאנשים שאנחנו רוצים שילכו לשם וידברו באופן פוזיטיבי, ויציעו אלטרנטיבות. ושתיים, לרוב אנחנו לא מתגמילים את הפוליטיקאים בצורה טובה על הקמת אלטרנטיבות, ואני יכול להגיד שיש דברים, הרבה דברים טובים שקורים מתחת לשפני השטח, ואנחנו לא מדברים עליהם בכלל בכל מיני ועדות בכנסת, דברים טובים שקורים, רצונות טובים, טעויות, זה לא משנה, אבל הרבה דברים קורים מתחת לפני השטח, והם לא מגניבים תקשורתית, אז לא מדברים עליהם, וצריך כן להכיר טובה לפוליטיקאים על הדברים האלה. לרוב זה עם שלושה אנשים בכנסת שמצביעים על איזה תיקון בחוק שמשמעותי מאנשים שפושטים רגל ועד אלוהים יודע מה, כי זה דברים טכניים שאנחנו לא עוסקים בהם לרוב. וצריך תמרץ את הפוליטיקאים לטובה לדברים האלה. ועכשיו נלך צעד אחורה, הפוליטיקאים לא מגיעים לרעיונות ולסברות של איך תקן את השיטה מהאוויר הריק, בסדר? צריך שאנשים ישבו ויחשבו על הדברים האלה ולהציע פתרונות. וגם אנחנו הציבור צריכים כל הזמן להציע פתרונות פוזיטיביים, ופה השילוח באמת נכנס לסיפור הזה. ופה גם המאזינים, זו פלטפורמה רצינית מאוד, שסוף סוף מציעה סברות אלטרנטיביות, מכל מיני מאמרים חוקתיים שנכנסו לשילוח, בין מאמר למשטרה, בין מאמר, כאילו, הרבה מאוד סוגיות שמנסים להציב אלטרנטיביות פוזיטיביות, והפוליטיקאים קוראים אותם, מצורכים אותם, ומשם הם מתקדמים לתוך המנגנונים שלהם. אחד הדברים שאין לפוליטיקאים, זה קשב לדמיין. זמן לדמיין פתרונות. הם יושבים ומנסים בעיקר לדמיין פתרונות טקטיים. אבל החברה האזרחית, וזאת בעיה אחרת שיש לנו, האליטה האינטלקטואלית שלנו, בסדר, לא מציעה לפוליטיקאים פתרונות ריאליים שיוצאים מהקופסה.
תרחיב על זה קצת.
תכף דוגמה. בגילון האחרון של השילוח, יצא מאמר של סגי ברמק על מיסוי 17% שטוח. מאמר חשוב מאוד. לא היה אף שר אוצר שדן בצורה רצינית בסוגיה הזאת. למה? כי זה אף לא היה לשולחן. עכשיו, שר אוצר הוא לא איש מקצוע בכלכלה, הוא לרוב, אם הוא טיפה מבין בכלכלה, הוא בתוך איזושהי קופסה מאוד מורכבת של אני צריך לחלק את ההוגה. אין לו הרבה מאוד קשב לעצור, עמודו, בוא נעצור, נחשוב על איך אנחנו מדענים את הכלכלה, איך מגדילים את ההוגה בצורה מסודרת. אנחנו עוסקים ברפורמת, אנחנו כבר 15 שנה בסיפור הזה, של רפורמות הביצים, רפורמות החלב, רפורמות מועצת הצמחים. אנחנו כבר 15 שנה בתוך השלולית הזאת, ועוד לא פתרנו אותה, מיקרו-טקטיקה של המיקרו-טקטיקה. רפורמת, סליחה, רפורמת מיסוי רצינית מאוד, שתוריד את נטל המס מ-250 ימי עבודה בשנה לחברה, כאילו, לטפל במס שלה, ולמשהו הכי פשוט שיש, אנחנו לא נמצאים באזורים האלה, זה קשור לדמיון ולקשב של השר, שצריך להציע לו פתרונות.
אתה חושב שזה כשל מנהיגות, אוקיי, אין להם את הכלים, או שזה כשל מנהיגות? כלומר, יש כאלה שיכולים לחשוב פשוט, אתה צריך שיבוא מישהו עם ביצים שמוכן ללכת על המלחמה הזאת מול הוועדים, מול הלולים, משהו. ועד שלא יביא לך משהו, עד שלא יבוא מישהו כזה, כי אין לנו איזה וקום מנהיגותי.
זה שלב ב'.
כאילו זו שאלה פה מה קודם. לפתור את הוקום המנהיגותי?
לא, הוקום המנהיגותי מגיע, תראה, לפוליטיקה הישראלית מגיעים אנשים שהציבור מתמרץ אותם לקבל פרס על קידום של דברים מסוימים.
כן.
הציבור כרגע עסוק בלהכריע את המלחמה. לגיטימי. הציבור בעשור האחרון עבר תהליך של חינוך מסוים שהוא רצה רפורמה משפטית. זאת אומרת, הבחירות הקרובות, ואני פה נותן הערכה, ולהערכתי יהיו בחירות באזור יוני-יולי 26, והבחירות האלה ראש ממשלה נתניהו יהיה עוד פעם ראש ממשלה, עם קואליציה דומה לעכשיו פלוס מינוס, וימשיכו לקדם את הרפורמה המשפטית, כי הציבור מעוניין בזה.
דיברנו על זה פעם, שאתה חושב שהבחירות הבאות יהיו קצת מאותו דבר, ואולי הכהונה האחרונה, והבחירות שאחרי זה הם יהיו השובר
שגרה. אני יותר מזה, אני טוען שב-28, זאת הערכה מוקלטת, אז אפשר לשמוע את זה.
אפשר לחזור לזה ב-28.
תבדקו אותי, אבל ב-28 יש לנו בחירות לנשיאות, ולהערכתי נתניהו ירצה להיבחר להיות נשיא ב-28. בוז'י הרצוג מסיים קדנציה, ויש הזדמנות לנתניהו לקבל קדנציה של 7 שנים כנשיא מאחד, ואני חושב שיעשה שם עבודה טובה מאוד, בגיל 80, ובהחלט, אז ייפתח המגרש הפוליטי לשחקנים נוספים. אבל יש עוד זמן.
אז יש לנו 4 שנים, זה נראה כאילו אני מסתכל על הזמן של הפודקאסט, אבל אני בא להגיד, יש לנו נראה לי עוד 40 דקות לפודקאסט, או כמה שיכול, אבל, אז מה, יש כאילו 4 שנים להקים את האלטרנטיבה הזאת?
לא, אנחנו כבר 15 שנה מנסים להקים את האלטרנטיבה.
אבל עוד 4 שנים אתה אומר זה
אני חושב שבארבע שנים הקרובות יש זמן, כן, להקים, ועוד פעם, כל הזמן יש זמן להקים אלטרנטיבה, כי צריך לתחזק אותה, צריך לגדל דור חדש, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו סטגנציה פוליטית משנות ה-90 ועד עכשיו. תחשבו, עוד פעם, אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים, אבל ליצמן, דרי, גפני, ליברמן, ביבי, כמעט דרמר, בסדר? אבל בוודאי, גלעד ארדן, גדעון סער, ישראל כץ, אני יכול להמשיך עוד הרבה מאוד שמות שנציב איתנו משנות ה-90 הפוליטיקה.
דרמר
בשנת 2000 התחיל לעבוד אצל נתניהו, זה סוף שנות ה-90, אבל אנחנו כבר 35 שנה נמצאים כמעט עם אותה מנהיגות פוליטית, מרב מיכאלי, יש אנשים שעברו מהתקשורת לפוליטיקה, שזה יאיר לפיד וכל מיני כאלה, יש אנשים שעברו מהצבא לפוליטיקה, שהיו כבר אז אלופים, שזה בני גנץ, אבל בסך הכל אנחנו באמת תקועים עם אותה קבוצה סגורה של אנשים, אני קורא לזה בעיה צד היצע בפוליטיקה הישראלית, אין היצע, אין מגוון, גם המועמדים החדשים בפוליטיקה לא נכנסים באמת, אבל הזמן, זה הזמן לבחור, להגדל ולבחור אלטרנטיבה פוזיטיבית. מה אתה כן עושה? זה קשור להגדרת זהות פוזיטיבית, של איך אני תופס את המדינה, מה תפקידנו בעת הזאת, ההזדמנות, ופה אפשר לקפוץ עוד שנייה קומה למעלה, איך מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל פוגעת בכלכלה הישראלית. אנחנו לפני קפיצה מטורפת בכלכלה העולמית.
אוקיי.
אנחנו נמצאים עכשיו, יש גרף כזה של אנגוס מדיסון, שב-1776, גרוסו מודו, אמצע המאה ה-18, הכלכלה העולמית קופצת ל...
מה שנקרא הוקי סטיק.
הוקי סטיק, בדיוק, okay. של אנגוס מדיסון, המחקר שלו, ורואים את הטיפוס הכלכלי. אנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני ההבנה שההוקי סטיק של פעם הוא כלום לעומת ההוקי סטיק של עכשיו.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
מה, AI?
זה קשור ל-AI, זה קשור לרובוטיקה.
AI נהיה כזה מילת קוד לכל מיני דברים.
כן, אבל AI שיתור, זה כן, לא ה-Chat GPT שאני מדבר איתו בנסיעות, ואגב, הוא מאוד בנאלי שמשעמם לפעמים לחלוטין.
כשהוא מדברים איתו הוא סתום.
סתום לחלוטין. אבל עכשיו ברצינות, עזבו את זה רובוטיקה. מי שעוקב אחרי הרובוט של טסלה עכשיו, ההשפעה של זה על חיי היומיום של כולנו בעוד עשור היא אינסופית.
Yeah.
הרכב האוטונומי שייכנס ב5-7 שנים האחרונות, בשנתיים אולי, אבל כאילו... בתפוצה מלאה, בסדר, כקומודיטי ב5-7 שנים הקרובות, זה game changer לחיים שלנו, עזבו את המקצועות של הנהגים, סוגיה אחת. אופן ניהול המקצועות שלנו, כל זה דורש שינוי בתפיסת המיסוי, כל זה דורש שינוי בתפיסת הזמן, כל זה דורש שינוי בתפיסת חוקי העבודה במדינת ישראל, דורש שינויים מטורפים. עכשיו, הגיאופוליטיקה משתנה, בסדר? Mm-hmm. אנחנו נמצאים ממדינה mm-hmm. עכשיו, שנמצאת בפוסט סדר עולם ליברלי. זאת אומרת, הסדר עולם הליברלי, AKA NATO מול ברית ורשה, שקרס כשברית ורשה קרסה בסוף שנות, בתחילת שנות ה-90, בסוף ה-80, בתחילת ה-90, לעולם חד כותבי, שחזר עכשיו לעולם רב כותבי, לדו כותבי ארצות הברית סין, בסדר? שטראמפ עכשיו בונה סדר עולמי חדש, שהסדר עולמי החדש הזה, אירופה מתה. אין אירופה. אירופה, אז תחשבו על זה, מדינה מוסלמית עם גרעין. הרבה מדינות מוסלמיות עם גרעין.
שם עוד כמה שנים נסות להציל את עצמם?
הם שם.
צרפת,
אנגליה,
זה
לא אני, גם הם לא מאמינים בעצמם, אבל צרפת ואנגליה כבר גמורות, בסדר? אנחנו רואים כבר את ניו יורק שנפלה, לא פשוט האירוע הזה של אירופה, ארצות הברית מנסה לבנות מחדש, וטראמפ בהחלט פועל בכיוונים הנכונים של לייצר סדר עולמי, ונחזור שנייה לישראל. איך ישראל נמצאת שם? איפה? והחוק שסמוטריץ' העביר שבוע שעבר, או הצעת החוק, לא יודע איפה זה נמצא בדיוק, תקנות של מיסוי קרנות הון סיכון בישראל, בצורה, השינוי הזה שאף אחד לא מדבר עליו, ופה אני רוצה לפרגן לו.
כן.
בסדר, הוא שינוי משמעותי של איפה ההון הולך.
מה השינוי? אפילו אני לא יודע.
הסוגיה של קרנות, אין, איך אתה מחשב, זה מסובך מדי לפודקאסט.
שינוי לטובת...
שינוי לטובה, לטובת העובדה שהיום הרבה יותר קל להקים קרן הון סיכון בישראל, קרנות הון סיכון שאנחנו מכירים, הרבה מהם רשומים בארצות הברית, בגלל תפיסה של מיסוי, ובהון סיכון אתה מפסיד הרבה, ומרוויח הרבה, במקום להרוויח בצורה מסודרת. יש לזה הרבה מאוד חישובים, ואיך אתה מחשב את זה, וכמה מקדמות הזם. אני גם לא שואל ב-100% בפרטים.
אבל הקלות במיסוי לטובת...
זה לא הקלות במיסוי, זה ייעול המנגנון והשיטה, בתיאום עם מנהלי קרנות הון סיכון, שזה העתיד של הכלכלה.
ואיפה, אוקיי, אז בוא נחזור לאיפה מערכת המשפט, כמו שהיא עכשיו מונעת את הדבר הזה.
מערכת המשפט, מערכת חוקי העבודה, מערכת שמירה על קניין הפרט, כמה זמן לוקח לפתור קונפליקטים עסקיים, כל הדברים האלה קשורים לכמה עסקים אפשר לעשות בישראל. ושינוי רפורמות עמוקות של הדברים האלה, צריכים מנהיגים פוליטיים עם דמיון, צריכים שהפקידות תבין את תפקידה בעולם, לא לצבור כוח, לאפשר ליזמים וליצרנים ללכת למקומות האלה. זה שינוי תפיסה, וזה ההבדל בין ישראל, קליפת אגוז, בשינוי הסדר העולמי הזה, בתוך השינוי ההיסטורי הזה של הכלכלה העולמית. אגב, בירידת הדת, שינוי, קריסת המשפחות, קריסת הציביליזציות. דרום קוריאה עוד מעט לא יהיה לאנשים, אני מגזים, כן, בעוד 50-70 שנה, סין, בקריסה טוטלית של ילודה, הודו עדיין מחזיקה ראש מעל המים, וישראל, ארצות הברית וסין, חוץ ממדינות עולם שלישי, היחידות שמחזיקות עם ראש מעל המים בעולם המערבי. גם זה שינוי מטורף. ומה אנחנו עושים זה איך אנחנו הופכים את ישראל לאימפריה. זה תלוי באנשים שנהיגו את המדינה עכשיו, זה תלוי במנגנונים, זה תלוי ביכולת שלנו לתקן ולא להשמיד.
אוקיי, אז אני מונה, יש לנו דם חדש שצריך להיכנס, ונדמה לי שאתה מאמין שייכנס בשנים הקרובות. יש את הרעיונות, צריך לעבוד עליהם ולמסור אותם. אגב, איך אתה מוסר אותם לפוליטיקאים? איך אתה גורם לפוליטיקאים לקחת את הרעיונות האלה ולעבוד על פיהם?
זאת עבודה קשה באמת. לייצר את הקשב, לייצר את העניין, לתרגם את זה להצעות חוק קונקרטיות, זה לא פשוט.
ויש דבר שלישי שלא הזכרנו אותו עד עכשיו, אבל הזכרנו אותו כשדיברנו מקודם, וזה גם על התפקיד של, שוב, לא תמיד נחמד, הכי מדויק להשמש במילים האלה, אבל האליטה הנכנסת, whatever, מה שיחליף את הדבר הזה ש... שאנחנו חוזים בפוררותו המסוימת. אתה דיברת על מידות טובות. איך קראת לזה? מידות אישיות? מידות טובות?
המידות, בניין המידות, תיקון המידות.
כן. כי, בוא נגיד ככה, הקלישאה, כוח משחית, זה קל להסתכל על המערכת שהייתה לפניך ואיך שהוא השחתה. צריך להיכנס, שמי שניכנס לא תמצא אותו עוד 5, 6, 7, 8 שנים. מתחיל להיות מעורבב באותם שחיתויות. מתחיל להיכנס לאותו בלנדר, בין אם זה בלנדר פוליטי, או בין אם זה בלנדר של פקידות שמכניסה לעצמת את הפוליטיקה. אז קצת על העניין הזה.
כן. לג'ון אדמס יש הרבה מאוד משפטים וציטוטים בשמו על העובדה שדמוקרטיה לא נועדה לכולם. דמוקרטיה נועדה לחברות מסורתיות, עם כבוד, עם איזשהו, נקרא לזה, תפיסת מציאות שלמידות הטובות יש ערך, ומידות טובות הן לא, ופה יש לי ויכוח גדול עם כמה חברים פה בחירות, המידות הטובות הן לא מגיעות מהחלל החיצון. המידות הטובות דורשות עבודה, דורשות בניין אישיות של שנים, וגם דורשות איזושהי נקודה חיצונית לאדם, טרנסנדנטית, מאיזשהו מקום, במילה החילונית, או אלוהים במילה הדתית, שדורשת מהאדם להיות מוסרי, ישר וטוב, גם כשאין אף אחד בחדר.
ומה עושה, מי שאין לו את ה... לא יכול לשאוב את זה מאמונה דתית?
אני לא יודע להגיד. יש בודדים כפרטים שמצליחים לעשות את זה וכנראה מדהים. כשיטה כנראה שזה לא עובד, עוד פעם, אני לא פה נכנס לסוגיה דתית, אבל יש לחברה, וזה אדמס אומר, כן? שחברות צריכות איזושהי עין רואה מלמעלה, לפחות בתפיסה שלהם, בין אם קיים או לא קיים, זה לא משנה כרגע, קריטריון מוסרי בחיים שלהם כדי לייצר חברה, עוד פעם, לא אינדיבידואלים, חברה שחיה בתפיסה הזאת. אני לא טוען שאנשים דתיים הם מוסריים יותר באופן אינדיבידואלי. לא שמה. זה בסוף בחירה חופשית ועמל אישי, אבל בסוף חברות שמרניות שמציבות את הטוב החיצוני להם יותר מאשר את האינטרס האישי שלהם, הם מצליחות יותר.
אתה חושב שלישראל יש את זה? באופן כללי, כקולקטיב?
אני חושב שזאת עבודה קשה מאוד, שאנחנו צריכים להתקדם לשם. אני חושב שזה מאוד מורכב פה. יש אבולוציה בתוך הדת היהודית שמתרחשת עכשיו, זה לא הנושא של הפודקאסט, אבל אנחנו נמצאים בתקופה של...
האיכות של פודקאסטים זה שהנושא שלהם הוא אף פעם לא נשאר יותר מרבע מאותו פרק.
כן, אנחנו נמצאים באיזושהי אבולוציה בתפיסה התיאולוגית של העם היהודי. אבולוציה שעוברת מגלות לגאולה, מלחיות בשטטל, להקים מדינה שהיא לא שטטל. והדרישות של השטטל הן שונות מדרישות של מדינה. וזה קשור ליחס של התפיסה התיאולוגית שביחס בין חומר לרוח. והאם החומר משרת את הרוח, האם החומר הוא ביטוי לרוח. יש פה מחלוקות פנימיות בתוך היהדות, שיש לזה מסקנות מאוד משמעותיות גם למידות הטובות. תראה, שהייתה לי שיחה עכשיו מזה אדריכלית, סיפור אנקדוטה. חוקי תכנון בבנייה, לא משנה, וכשאתה מנסה לבנות קומה שנייה, אתה מחויב לחבר בין שתי הקומות. אז שמעתי, כך שמעתי שמועה, שיש גמח, כן, גמח זה גמילות חסדים, זה מושג רוחני, של מדרגות, שאתה יכול להראות איתם לפקח שחיברת בין שתי הקומות, ואז לפרק אותם,
ואז בעצם להקים דירה. איך זה להיבוד בין המושגים פה? בדיוק,
בדיוק, בדיוק, בדיוק, זאת נקודה מצחיקה פה. זאת אומרת, המדינה כאיזשהו גורם שצריך לעבוד עליו, בשם האינטרס, יש פה מורכבויות פילוסופיות, תיאולוגיות, שאנחנו בדרך לפתרון, יש פה המון המון עיוותים שנוצרים מתוך זה. וזה בירור אישי, ברמה של איזה החלטות אתה מקבל ברמה האישית, ובירור רעיוני, איך אתה מנהל את זה אחר כך ברמה של מדינה. אני אומר את זה ככה, המידות הטובות, הן קודם כל א' ב' של הכל. הן ההתחלה של כל דבר. של איך אתה מנהל משפחה, של איך אתה חי עם עצמך, של איך אתה מגדל ילדים, של איך אתה חי בתוך הקהילה שלך. ולבד אי אפשר. מידות טובות זה נגזרת של קהילה, של משפחה, של זוגיות. אבל על גבי זה, מידות טובות גם באות לידי ביטוי בנקודות קצה. של איך אתה מתנהל, כמה אתה אומר, יודע לקחת אחריות על מעשים שלך, כמה להגיד טעיתי, ואני לא בטוח שהמנהיגים שלנו באופן גורף, בלי שם ספציפי, ניחונו ברעיון הזה של מידות טובות, יש כאלה שהם לא מבינים מדיניות ציבורית, יש להם מידות טובות, אבל לא מספיק גם, כי אנשים טובים זה לא מקצוע, צריך פוליטיקאים שמנהיגי מדיניות עם מידות טובות, זה מורכב, אני מקווה מאוד שהדורות הבאים יסיימו ללבן את הסוגיות האלה, ולהבין אותם לעומק, ולייצר את האיזון הנכון, בין תפיסה אמונית יהודית, אנחנו מדינה יהודית בסופו של דבר, שמאמינה נקרא לזה, בפילוסופיה, באמונה, בתפיסת המוסר היהודית, במסורת, ומנסים לחיות על פיה. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רוצים לייצר מדינה מודרנית, מצליחה, משגשגת, עם כל המשמעויות של זה. ואיך מאזנים את זה? זה אירוע מורכב. אני חושב שיש הזדמנות עכשיו, ופה דיברת על המוגלה, להתחיל להציע אלטרנטיבה פוזיטיבית. וזה מורכב משני דברים, מרעיונות ומאנשים. צריך ללבן את הרעיונות, ואנחנו בתחילתו של תהליך. צריך להכשיר את האנשים, ואנחנו בתחילתו של תהליך. ושילוב נכון של אנשים ורעיונות שישתפרו, יציעו מדינה יותר טובה.
בקיצור, מרכז לחירות ישראלית בונה את גרם המדרגות שבין הקומות. אם הבנתי נכון את המטאפורה האדריכלית.
לא, המטאפורה האדריכלית הייתה על זה שיש שחיתות מסואבת בשם גמח, שמאפשרת עבירות בנייה
בשם גמח.
אבל זה כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב.
זה, יהיה לנו פרשנים. תגיד לי אתה, אם יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה לגעת בעוד נושא, שהוא קשור בעיניי. כי מה שניסינו לדבר עליו עכשיו זה, אוקיי, יש את הנקודת זמן הזאת, קצת דרמטית בין מה שקורה, ויש את הימין השמרני, ואיך הוא צריך להיכנס, והמחשבות שלך, עליך הקומה הבאה צריכה לבנות. עכשיו, זה רגע דרמטי לא רק פה. במקרה או שלא במקרה, אני חושב שזה לא לגמרי במקרה, יש שינויי עמדות, או מאבק עמדות חדש, שנכנס בימין השמרני האמריקאי. או בוא נגיד ככה, לא בימין השמרני האמריקאי, אלא בימין האמריקאי, בין הכוחות השמרניים האמיתיים, נקרא להם, שזה גם חבר'ה שיש לנו קשרים איתם, בין אם זה צ'רלי קירק המנוח, או בן שפירו ודמויות כאלה, לבין כוחות חדשים שעולים, טאקר קרלסון וניק פואנטז, החבר'ה שבקיאים בדברים האלה מכירים, אבל בגדול זה עמדות ימין, אני אוהב להגיד את זה ככה. כל מה שניסו להשמיץ בעבר את הימין השמרני, את הבן שפירויים ואת הג'ורדן פיטרסונים, ואת הדמויות המקבילות אליהם פה בישראל, בהשמצות שלא היו נכונות, גזענות, להטבופוביה, עליונות לבנה, whatever, כל הדברים האלה, הם כן נכונים לגבי הימין הזה שעולה עכשיו. והימין השמרני, אוקיי, גם באמריקה צריך לדעת איך להגיב לזה, וגם בישראל אנחנו צריכים להגיב לדבר הזה, כי זה משפיע מאוד על התמיכה הימנית של הימין האמריקאי בנו. אז קצת העמדות שלך על איפה אנחנו עומדים בעניין הזה גם.
טוב, צריך להבין רקע. המפלגה הרפובליקנית וכל אוסף הקבוצות שמרכיבות אותה התאחדו למלחמה כנגד הווק, כנגד הפרוגרסיביות, עם תפיסות עולם מטורללות של טרנסג'נדרים וכל מיני דברים כאלה שבאמת היו סטייה משמעותית מטבע האדם ומהתפיסה המוסרית המקובלת.
שזה אגב כבר כמעט, זה כבר לא שינוי במחלוקת האמירה הזאת.
היום אף אחד לא מגדיר את עצמו כווק וכפרוגרסיבי. באמת דמויות שוליים בעולם השמאל האמריקאי עדיין מנכס לעצמו את הרעיונות האלה, אבל הם באמת, הימין האמריקאי ניצח במערכה הזאת, באופן מפתיע לחלוטין כנגד כל הסיכויים.
ואני כבר אגב מתחיל לשמוע את החריזה בין מה שקורה, בין מה שדיברנו עד עכשיו, למה שקורה פה. כן, כן.
הניצחון המוחלט של טראמפ בבחירות האחרונות, שזכה אמנם במספר קולות לא גבוה הרבה יותר מאשר השמאל, אבל הוא זכה בכל שלושת מוקדי הכוח, זאת אומרת, בבית הלבן, בקונגרס ובסנאט. וכנראה, הקריסה של המפלגה הדמוקרטית בתוכה, הקריסה האינטלקטואלית הפילוסופית, בין הכוחות הרדיקליים פרוגרסיביים לבין הדמוקרטיים המתונים, תאפשר למפלגה הרפובליקנית הרבה שנים של נחת. אין מועמד מרכז מזוהה היום נורמטיבי במפלגה הדמוקרטית, ממדני כביטוי לרדיקליזם של המפלגה הדמוקרטית, למרות שהיו שתי ניצחונות שאף אחד לא מדבר עליהם בניו ג'רזי ובזה שהם פחות רדיקליים. שעוד פעם, מורכבות הפוליטיקה האמריקאית זה לא הנושא, אבל בסוף הניצחון כמעט המוחלט את תפיסתם של הרפובליקנים אפשרה לזרמים להתפצל. ועכשיו יש מאבק פנים כוח על זהותה של המפלגה הרפובליקנית, כאשר המחנה המשותף עד עכשיו היה האויב החיצוני הנעור בעין, הווק, ועכשיו המחנה המשותף זה צבירת כוח בתוך המפלגה הרפובליקנית. אל מול הבליל הזה נכנסים הרבה מאוד האשמות של הרבה מאוד כסף חיצוני שמעורבב בזה, ואין ספק שזה נכון, יש מסין ורוסיה וקטר ועוד המון המון גורמים שרוצים להחליש את ארצות הברית בכל צורה שהיא, משפיעים ושופכים כסף בכל מיני מקומות, ומחפשים טריז. ואחרך שמכניסים את הטריז הזה בתוכו, נקרא ישראל. זאת אומרת, התמיכה בישראל היא בנצ'מרק, היא נקודת בוחן משמעותית מאוד בתוך המפלגה הדמוקרטית עכשיו.
הרפובליקנית.
הרפובליקנית.
כן, אמרת הדמוקרטית.
סליחה, מפלגה הרפובליקנית. היא בנצ'מרק, נקודת בוחן, וטריז מאוד מאוד חזק בתוך המפלגה הרפובליקנית, ומתחיל לפצל את המפלגה הרפובליקנית סביב הנושא של תמיכה בישראל.
זה מגיע עכשיו... למה? זה נשען על אנטישמיות מסורתית? מאיפה זה בא?
זה נשען קודם כל על העובדה שמדינה שהיא 0.2% מהאוכלוסייה העולמית מעסיקה 50% מערוצי החדשות האמריקאים במשך השנים האחרונות.
לא רק האמריקאים.
לא רק האמריקאים, אבל אני מסכים, זה באמת הזוי?
כן.
מי הוא קיבס, סליחה, הקראפ אבאוט ישראליז, כאילו מה אכפת לכם הישראלים, אבל דגל פלסטין, כמו מהצד השני, הפך להיות הדגל שמוביל כל מאבק עולמי היום נגד הימין העולמי.
כן.
עזבו את ישראל. זאת אומרת, הצד השני שלי זה כמובן זה ישראל. השטן הגדול, השכן הקטן, זה לא, זה לא חדש, בסדר? ישראל הפכה להיות איזשהו מדד. עכשיו, אני יכול להגיד שזה קשור לאמונה ולייחוד ישראל וכל מיני דברים. בסוף, 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 כרגע, פוליטית, טכנית, זה המבחן וזה הטריז. וכשאתה רואה אירועים של כל דבר שטאקר קרלסון מדבר עליו, הוא נכנס בזה שזה תמיכה בישראל, לא תמיכה בישראל. כל פודקאסט שלו עכשיו, הוא עוסק כן. בזה, ומכניס את כל ה... כל המחלוקת הפנים זה, והפנים רפובליקנית, וככל שהוא מושך יותר הוא מגיע לקצוות הזויים, ומהצד השני, שאתה חבר, אתה קורא לזה השמרנים הרגילים, אז זה ויכוח פנימי מה הגדרה שמרנות, ולא ניכנס לזה, כי יש גם כוחות לא פשוטים שהתערבבו שם, נלך להריטג' שתומכים בזה, וזה כוחות מאוד מרכז בימין האמריקאי, אבל בוא נגיע לדבר החשוב, ההשפעה שזה על ישראל. ישראל צריכה קודם כל, להגיד בצורה ברורה, לאמריקה, אמריקה פרסט. לישראל, ישראל פרסט. ואם אתם רוצים להיות אמריקה פרסט, עצו לנו מהקרביים. אנחנו לא רוצים את הכסף שלכם. נשק אנחנו, אתם רוצים מאיתנו, אתם רוצים שאנחנו נקנה מכם, אנחנו רוצים בכסף מלא. אל תתערבו לנו בתעשייה הביטחונית, כי הסיבה שאנחנו תלויים בתעשייה הביטחונית אמריקאית, זה משנות ה-80 שמנעו מאיתנו להתחרות בהם, עיין ערך פרויקט הלוי.
יש לנו את היכולת הכלכלית?
בטכנולוגיה עילית בוודאי, לייצר תעשייה מורכב יותר, אבל בוודאי בטכנולוגיה ייחודית. אנחנו מתחרים בהם היום בהמון המון דברים טכנולוגית, של דברים ייחודיים. בסדר?
אבל בסוף כמויות הפגזים ו...
אבל עוד פעם, זה טכנולוגיה פשוטה, זה מה שאני אומר, טכנולוגיה עילית.
פשוט אני טועה כל פעם שאומרים שזה נכון שצריך לא להישען עליהם כל כך, סליחה שאני סוטה קצת, פשוט זה נקודה... עד כמה אנחנו יכולים לא להיות תלויים בהם?
קודם כל, אתה יכול לייצר קווי ייצור בהודו ובסרביה ומקומות כאלה. ולהוריד את התלות. שתיים, אתה לא צריך לקבל את הכל במתנה. היום הסיוע הביטחוני האמריקאי הוא 3.2 מיליארד דולר, שזה בערך 0.6% מהתוצר הישראלי, פלוס מינוס. זה לא שווה את זה. וכשמדברים על זה שישראל מקבלת כסף בחינם מארצות הברית, הם צודקים, אנחנו באמת מקבלים. זה שיש איזה אינטרס אמריקאי, והם מקבלים הרבה יותר, הכל נכון. אבל בסוף, בשורה התחתונה, צריך להגיד, אמריקה לא רוצה מתנות חינם.
אוקיי.
ואנחנו גדולים מספיק, ואנחנו לא רוצים שום מתנה חינם. עכשיו יש לזה משמעות. כי אחד, יהיה נשיא דמוקרטי, סטייל ממדני או AOC, ב-10 שנים הקרובות, 12 שנים הקרובות. זה יקרה, ארצות הברית, יש לה נטייה 8-8, אז יש 12-8, זה לא משנה. בסוף זה יגיע. זה אחד. שתיים, גם נשיא אמריקאי רפובליקני, לא בוודאות יהיה תומך ישראל, כמו טראמפ עכשיו. עכשיו, יכול להיות שכן. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לקחת סיכון שזה יהיה ככה. וישראל צריכה להתכונן לזה היום. ואני אומר לך, אני שאלת איך משפיעים לקבלי החלטות, אני מנער חברי כנסת שמנסים לעסוק ולהבין את המורכבות הזאת, יש מעט מאוד שמבינים בזה, מעט מאוד שזה מעניין אותם כרגע, זה איום ביטחוני מהמעלה הראשונה על מדינת ישראל, כי כל עוד האסטרטגיה שלנו היא להיות, להיות מדינה 51 של ארצות הברית, ולהסתמך עליה בשביל כל מיני הסכמים בינלאומיים וזה, זה נחמד שטראמפ אבא שלנו שם, זה נורא נחמד, אני חושב שבטווח הארוך זה אסון. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר עצמאים עם diversity, עם גיוון הרבה יותר גדול של האימפריות שאנחנו מוססים עליהם. זה מורכב, אני לא אומר שזה קל. רק אני אומר שבוודאי צריך להתייחס לזה ברצינות.
שאלה על העניין הזה שנורא בא לשאול, איך הרגשת ביום שטראמפ בא לפה ואת הנאום והחגיגה סביבו בכנסת, הפסטיבל השלם היה?
היה מאוד משמח שהאימפריה הנוכחית, ואני מכיר במציאות, היא אימפריה, היא נוכחית, והיא 100% בצד שלנו, אבל בא לשם אירוע מאוד מאוד איזוטרי, שאני מקווה שאנשים שמו לב אליו, תוך כדי הנאום של טראמפ. Hey מירי, you're up there? מירי אדלסון, שהיא תומכת גדולה של ישראל, והוא שואל אותה, על הבמה, את יותר ישראלית או יותר אמריקאית? מול כולם. וזאת שאלה מדהימה. על יהדות ארצות הברית שחוטפת עכשיו, וזה הגלים האנטישמיים שהם חוטפים, על
הנאמנות הכפולה
למי. עכשיו עוד פעם, אני לא חושב שמירי אדלסון נגד האינטרס האמריקאי. חד משמעית לא, היא בעד האינטרס האמריקאי, והיא בעד האינטרס הישראלי, וחושבת שיש מטעם ביניהם, אני מסכים איתה, שיש מטעם, אבל היכולת של טראמפ בישראל, להציב פרוג'קטור על השאלה הזאת, היא בלי בושה, מעלה שאלות. והיא מעלה שאלות בטווח הארוך, וצריך להיות מודעים אליהם וערים אליהם, לדעת לקחת את הטוב, ולדעת להגיד תודה רבה, זה חיבוק דוב, תודה רבה, אנחנו מבטרים, אנחנו מעדיפים לשלם על הטוב הזה. זה דורש רפורמות כלכליות פנימיות, זה דורש להיות חזקים יותר בפנים, דורש לעשות פה שינויים מעמיקים, אבל אנחנו לא צריכים להיות וסלים של ארצות הברית מהצד הימני, לא וסלים של ארצות הברית מהצד השמאלי, ויש עמדת נפש כזאת של וסליות כלפי הפריץ האמריקאי,
כן,
בצד השמאלי. אנחנו צריכים לא להיות לא זה ולא זה,
לדבר על... מה זה להחזיק שלטים לטראמפ תציל אותנו, ביידן תציל אותנו,
כן, אין יותר מזה. כן, כן, היה איזה דברים כאלה.
זה כמובן לא רק בשמאל, כן.
אני אומר, עם שני הצדדים צריך לשים לב, אנחנו צריכים לדבר על מדינה עצמאית, ריבונית. אני חושב שכדאי לשים לב מה קורה עכשיו בקריית גת, ואני לא יודע כמה אנשים מודעים למה שקורה עכשיו בקריית גת.
לא מדובר על זה.
לא מדובר מספיק.
שיש שם חיילים מרינס חתיכים, זה רמת השיח, כאילו.
כן, אז מרינס חתיכים זה אחלה. יש שם אירוע של אני אומר את זה בספק, אני עוד בבירור בתהליכי, אני לא יודע מה האסטרטגיה, אני לא הצלחתי להבין מה האסטרטגיה שם, אבל ארצות הברית אמרה, חבר'ה, עזבו אותנו ישראל, אנחנו עלינו לנהל את האירוע הזה ביחד עם קטרים, אמירתים, טורקים וכל מיני קשקושים אחרים, אנחנו נטפל בחמאס כי אתם לא מסוגלים, או כדי להקל עליכם, או כי אנחנו פה אבא הגיע לבוא לעזור לילד נקות אחריו, או לא משנה איך תסתכל על זה, אני חושב שאין לנו שום אפשרות לעשות outsourcing לביטחון הלאומי שלנו, לא באוסלו, לא ביוניפיל, ולא באמריקאים בעזה. בנאום הסכסוך הוא אירוע אסטרטגית נורא מבחינתנו. אני חושב שצריך לראות איך לפחות מגדרים את הסיכון הזה, אם תיעדפנו הסכמים בינלאומיים, אם אני לא מצליח להבין את קירגיסטן שיש לה, קזחסטן. קזחסטן שיש לה הסכמים, שגרירות כבר 30 שנה, לא מצליח להבין את הסכמי אברהם, ועוד פעם, זה אני קטונתי מלהבין, ואזרבייג'אן שיש לו כבר שגרירים טובים מאוד, אגב, בשני הצדדים, ומערכת יחסים ענפה, אבל בהחלט שאינדונזיה יהיה מעניין וערב הסעודית יהיה מעניין אם יהיו סכמים איתם, וזה יכול להיות שזה אינטרס עדיף לנו לחבור אליהם, אבל בסוף צריך לשים גבול מאוד מאוד ברור למי אחראי לביטחון הלאומי שלנו, ולא יכול להיות שהאמריקאים והטורקים עושים את זה. ועוד פעם אני אומר, זה קשור למערכת היחסים הישראלית האמריקאית הפרובינציאלית הזאת של הוא the big uncle Sam.
כן. על חבוד איזה מנית הדברים שהימין צריך לעשות כדי בתגובה למה שקורה בימין האמריקאי. אז היה את העניין הביטחוני? היה עוד איזה משהו שם?
העניין הביטחוני הוא אחד, העניין הפילוסופי של מה אנחנו עושים פה, ומה תפקידנו ביחס לימין האמריקאי. מה המחנה המשותף ומה הנפרד? הימין האמריקאי, יש בו מרכיבים גזענים. הימין האמריקאי, יש בו מרכיבים, אני אגיד את זה, תומכי ימינאצי. פשיסטים מסוימים שאנחנו לא רוצים להתקרב אליהם, וצריך לדעת מאוד 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 דק, וזה עניין של יכולות אינטלקטואליות להבחין,
כן,
את הגבולות
באמת,
האלה.
באמת, היה שם הרבה שנים, היום כבר פחות, כי שוב, המוגלה יוצאת, כן? תקופה שהמוגלה בכל העולם יוצאת, אבל היה הרבה שנים שהיה קושי בזה, כי אתה רואה מישהו שיוצא, אוקיי, בהתחלה כל מי שיוצא נגד הוואו, כל כך, בשנים של לפני 3-4 שנים, כולם היו כל כך ממוקדים בזה, שהיה קשה מאוד להבחין. טאקר קרסון ודמויות כאלה, לקח הרבה זמן עד שהמסכה ירדה. וזה באמת אחריות מאוד גדולה של דמויות ימין, להבין מתי, וגם מתי יש איזושהי הפרזה, ובעצם במובן מסוים גם להודות בזה שדברים שאמרו משמאל, מתקפות שאמרו משמאל, הנה תראו הימין ככה והימין ככה והימין ככה, להגיד באיזשהו שלב, עכשיו? כן.
לא, רגע.
אוקיי.
זה לא הימין ככה, אלא יש טרנדים
יש
כאלה בימין,
כן.
יש אלמנטים כאלה בשמאל,
זה תמיד
היכולת,
מאתגר,
נכון?
להודות שיש אלמנטים בבית שלך, כביכול.
שאני... נכון, ומה זה הבית שלי? אני לא אחראי לימין העולמי.
נכון.
אני אחראי בקושי על עצמי, גם זה אשתי עוזרת לי. אבל כשאני מנסה לנסח רעיונות בצורה בהירה, צריך לראות מי השותפים שלנו, וצריך לדעת במה אנחנו שותפים איתם, מה אנחנו לא מסכימים איתם. אני יכול פה להגיד בצורה ברורה. יש הרבה מאוד דברים שויקטור אורבן עושה טוב בהונגריה. יש הרבה מאוד ביקורת על הדברים שהוא עושה בהונגריה. אני לא יודע מה האלטרנטיבות שם שאני אצביע לו אם אני אהיה יום אחד תושב אזרח הונגריה. רק אני יודע שזה לא פשוט. אני יודע שמציאות מורכבת. עכשיו לבוא ולהגיד בתקשורת דברים מורכבים זה קצת התאבדות, אבל אני טוען המציאות מורכבת. תראה עכשיו את נייג'ל פראג'. נייג'ל פראג' אחת הביקורות הכי גדולות של טומי רובינסון, שהוא עיתונאי בריטי, שנג'ל פראג' קיבל את זה שיש בריטים, שיש מוסלמים בבריטניה. ובעצם בריטניה נכנעה למוסלמים, והוא מנסה עכשיו להתמודד עם מה שיש. יכול להיות שזה ריאליזם מציאור של נג'ל פראג', אבל הוא מקבל את העמדה הזאת. יש המון המון מורכבויות בתוך הימין.
רק להבין, רובינסון מבקר את נג'ל פראג' על מימין. זה שהוא בעצם קיבל אותם.
כן, שהוא כן. הוא מימין אליו, כאילו, נג'ל פראג' כאילו משמאל לזה, כי הוא מוכן לקבל, זאת המפלגה הכי ימנית היום באנגליה, שכנראה כן. נג'ל פראג' סיכוי גבוה שהיא ראש ממשלה כן. הבא של, של אנגליה, אבל הוא לא מתכנן להתמודד באופן ישיר עם הדבר הזה, כי הוא מבין שהם כוח משמעותי באנגליה. וביקורת אדירה על הדבר הזה. לכן אני גם לא מאמין שיש עתיד בכלל לאירופה. הם, כל המנהיגי ימין באירופה, יש להם הרבה יתרונות. אני חושב שיש בהם הרבה משותף איתנו, הרבה יותר מאשר, מאשר השמאל האירופאי. השמאל האירופאי הוא נורא והיום. בסדר, הוא אסון הרבה יותר גדול.
כשאתה אומר לשמאל האירופאי, אני מניח שאתה מתכוון גם כאילו לשמאל מרכז, לסוציאל
דמוקרטיה. אין דבר כזה שמאל מרכז.
יש, בסדר? נכון.
יש שמאל רדיקלי ושמאל ממש מטורף. בסדר?
ולעומתם יש את נג'ל פראג', אורבן, כל מיני דמויות האלה, שהן טריקיות.
אירופה היא מאוד מאוד מורכבת, היא ויתרה על הזהות הלאומית הטבעית שלה, שהייתה לפני מלחמת העולם השנייה, ובעצם גם אז קמה זהות לאומית טבעית, היה שם הרבה מאוד אימפריות, ובעצם נכנסה לאירוע של התפרקות טוטלית מאלוהים, הדת ומהמשפחה, מאלוהים, הלאומיות והמשפחה, ונכנסה לוורטיגו מטורף, שאני לא רואה בו הרבה מאוד מוצא, ולכן האסלאם יכבוש אותו בסופו של דבר, אבל צריך להבין שהדמויות שלהם זה מורכב. הטענה שלי שזה מורכב, זה אומר צריך להיות חברים של אנשים, וצריך לכבד, וצריך להיזהר, וצריך לחשוד. וזה כל מערכת יחסים, זה לא אומר לא להיות במערכות יחסים, זה לא אומר להתעלם, זה למה שתועלתני פוליטית, לדעת מתי תועלתני פוליטית, ולדעת מתי להתרחק. ולא לבנות על זה שכל מה שהבן אדם מייצג, אתה חותם עליו למחרת. זה מורכב, זה פוליטיקה. ואירופה היא בדרך למטה, כנ"ל בארצות הברית. השורה התחתונה היא שעולם הרעיונות והדעות הוא עולם מורכב, והוא גם תלוי זמן.
וצריך לשמר גם הסתכלות מחנאית, אני קורא בין השורות שלך.
נכון, אז אני אומר עוד פעם, כמו כל דבר, השיח האינטלקטואלי זה קל להגיד מורכב, השיח הפוליטי צריך לחתוך איפשהו, צריך להגיד מי חבר שלך, ומי אתה זורק מהבית, ומי אתה לא מקבל, ומי אתה נפגש בכנסים. כל עוד אתה עושה את זה באמירה של הוא חברי הטוב, אני מעריץ את כל מה שאתה עושה, לתשמע, אתה בחור טוב, אנחנו מסכימים, אנחנו נחלוק לפעמים, כי חברים חולקים בכבוד, ואני לא מנסה להתערב בסוברנות שלך במדינה שלך, ואת תתערב בסוברנות שלי במדינה שלי, ויש לנו אינטרסים משותפים, אז זה בסדר גמור. אתה יודע, מדברים איתי הרבה מאוד על הודו. אני לא מספיק מבין במדינה של 1.4 מיליארד שאני לא דובר את השפה ולא מבין את המורכביות שם. אני לא יכול להביע דעה על הודו, מצד שני, אני מבין שיש שם אלמנטים מאוד מורכבים לפילוסופיה המערבית שלנו, או היהודית מערבית שלנו, ומצד שני, להם זה מובן מאליו, וזה ברור שיש מחנה... אני לא מספיק מבין בשביל להבין את הדקויות, ולכן מורכב לי מאוד היום לגשת לסוגיה כמו הודו. בסדר? אני מנסה ללמוד ולהתפתח, ואני מדבר עם אנשים בנושא הזה, אבל זה אירוע שקשה לי להביע עליו דעה. אירופה קצת יותר קל. ככלל, ענווה אפיסטמולוגית זה דבר חשוב, הבנה שגם אם מישהו מדבר באנגלית ואומר דברים שנחמדים לאוזן הישראלית, כן? זה לא בהכרח אומר שהוא מחר חבר שלנו. וצריך הרבה מאוד בירור ומערכת יחסים עמוקה ולהבין את שורשי הרעיונות בשביל להבין מי חבר ומי לא, ולכן מערכת יחסים בינלאומית היא קודם כל תועלתנית של אינטרסים. ומשם צריך להתחיל הכל.
בקיצור, התנהלות בשום שכל בשנים הקרובות בארץ ובחול. מאחל לכולנו שנצליח לעשות את זה. תעשו מנוי לשילוח, זה יעזור לכם בטוח לעשות את זה. תודה רבה מיד.
תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה לכם המאזינים.
להתראות.